דף קוף סמכבב עמוד ב'. אנחנו למדנו אתמול בסיפה של המשנה, כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה 200, מלמעלה 200 ומלמטה מנה. הדין הוא הכל הולך אחר התחתון. שואלת המשנה, אם כן, למה כותבים את העליון? אם הכל הולך אחר התחתון, אז בשביל מה צריך את החלק העליון? עונה המשנה שאם תמחק אות אחת מן התחתון, ילמד מן העליון. זאת אומרת כך, לא מבואר לנו למה הכל הולך אחר התחתון. המשנה רק אומרת שזה לא משנה מה שכתוב למעלה. כמובן שכפי שדיברנו, זה מדובר שזה חוזר מעניינו של שטר ולא בשורה האחרונה, כי הרי אין למדים משיטה האחרונה. פשטות כנראה הביור של הדברים, שאנחנו תולים ואומרים שכנראה הוא חזר בו. ולכן אנחנו הולכים אחר התחתון, שאם בסוף נאמר לנו מנה, אז כנראה שזה כוונתו. אי בהתחלה הוא אמר 200, חזר בו. פשטות זה הביור. ולכן אם כתוב בהתחלה מנה, כתוב בהתחלה 200, זה לא משנה. זה לא משנה אם זה מחיר גבוה או מחיר נמוך, זה לא עניין של בעל השטר על התחתונה, הוא חבר בו, ולכן אנחנו תולים תמיד כמו החלק התחתון. אז בשביל מה צריך עליון? צריך טוב לי פעם אחת במקום התחתון, הרי אין לזה משמעות לעליון לפי דבריך. אומרת המשנה, פעמים שיש לזה נפקא מינה, מה קורה אם חסר עוד אחת? מבארת על זה מיד הגמרא לפנינו, תנו רבנן, קוף סמכבב עמוד ב' שורה שנייה מלמעלה, ילמד התחתון מן העליון באות אחת, אבל לא בשתי אותיות. מה שאמרנו, ילמד העליון מן התחתון, מדובר שחסר לנו אות אחת, והברייתא בעצמה מבארת כגון חנן מחנני וענן מענני. יכול להיות שלפני הרשב"ם לא הייתה הגרסה הזאת, כי הרשב"ם עצמו ככה אומר, שחסר מן התחתון כגון חנן מחנני, ענן מענני. דהיינו שאם למטה מופיע לנו חנן, אולי המלווה, אולי ללויבה, כתוב חנן, ולמעלה מופיע חנני, אז אנחנו תולים שמדובר בחנני. רק הסופר שכח, טעה, וכתב חנן במקום חנני. אם כתוב לנו ענן למטה, מסתום מהותה, כי הנה למעלה הוא כותב ענני, אבל הוא טעה הסופר, ושכח לכתוב לנו את היוד, עוד אחת. אבל אם זה שתי אותיות, אז אני בא ואני אומר שאם כתוב ען, זה לא ענני. ואם כתוב חן, זה לא חנני. כשאנחנו אומרים חן, זה היום, אנחנו רגילים להשתמש באותיות סופיות. לא היו משתמשים באותיות סופיות. מנצפח היה פחות תפוס בידיו, כמו הגמרא במגילה. לכן אנחנו לא, מדובר שהיה כתוב חת נון. אנחנו באים ואומרים שאולי הכוונה לחנני, אז זה היה שתי אותיות, לא, לא למדים מלמעלה.
הוא חושב שאתה
עושה את זה חורש שאתה נותר? שאתה הוא שאתה פסול. יש לנו פה בעיה, או שניתן את זה לאדון חן, אבל לא לאדון חנני. אומרת הגמרא, מה ישנה שתי אותיות דלא? למה באמת בשתי אותיות אנחנו באים ואומרים שאי אפשר ללמוד מן העליון? דילמה מתרא משם בין ארבע אותיות להביא להיפלגה דשמה. מבינה הגמרא, כי עלול להיות מצב כמו שדיברנו, יהיה לנו שם בשם חן במקום חנני, אן במקום ענני, ולבוא ולומר ששתי אותיות, חצי מהשם הסופר שכח לכתוב, זה אנחנו לא תולים. אות אחת הסופר יכול לשכוח, אבל חצי שם זה לא מתאים. שואלת הגמרא, יחי אות אחת נמי, דילמה מתרא משם בין שתי אותיות, והווה להיפלגה דשמה. שואלת הגמרא, אם ככה, אז אולי יהיה לו שם בין שתי אותיות, כמו גד, כמו דן, כמו נוח, כמו חם. ואם יהיה לו שם בין שתי אותיות וחסר אות אחת, אז זה פלגה דשמי. ובכל זאת אתה אומר שבאות אחד קשר, ואנחנו אומרים ללמד את התחתון מן העליון. עונה הגמרא, עונה הגמרא, אנחנו מדברים על דבר שזה חתוך פה חצי שם, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אלא שתי אותיות היינו תאמה דלא דילמה מתרא משם בין שלוש אותיות והווה לירובה דשמה. אומרת הגמרא, עלול להיות מצב כזה שהוא כתב את השם משה וחסר שתי אותיות, ושתי אותיות זה רוב השם, כל שם בין שלוש אותיות, ברגע שחסר לנו חלק מן השם דוד, והוא כותב ד', וכולי. ומכיוון שחסר לנו שתי אותיות שזה רוב השם, אומר הרשב"ם, דכולי היי ודאי לא ילפינן מעליון, ששתי אותיות לא חיסר הסופר וינתן הממון למי ששמו כך, כמו שכתוב בתחתון. זה לא הגיוני לבוא ולומר שכל כך הרבה חסר, וכשכל כך הרבה חסר אז אנחנו נאלץ לבוא ולומר שכנראה זה לא חיסרון של הסופר, אלא אחד ששמו ד', ששמו ח', ששמו משה, אז השם שלו מם ולא השין ה' שכתוב לנו למעלה. אמנם כבר מאיר תופות, ואגב ככה ניסה גם בהלכה, ככה מביא המחבר בסימן מ"ב בחושן משפט, שגם אם יש שם בין שש אותיות ויהיה חסר עכשיו שתי אותיות, אנחנו גם לומר שאין למדים, כי שתי אותיות אנחנו אומרים שאנחנו לא תולים שחסר. למה? שם המתרא משם שרוב השם יהיה חסר. אז תופת בעצמו בדיבור המחיד דילמה מתרא משם בין שלוש אותיות, אומר תופת אימא היכא דלא אבי רובה מהמאי לא ילמוד, ומתגמר דילמה מתרא ממשמע דמשום החשש הפוסלים בכולו, ותימה הוא לגזור באחרינו ולהפסידו משום החששה. אז אנחנו ככה עושים וכך נפסק להלכה. אכן אומר תוסות, אז זה פלא בעיניו, למה אי אפשר ללמוד מן העליון במקום כזה שזה לא רובה דשמי, אז בגלל כזה חשש אני פוסל את השטר? עוד אומרת הגמרא, אמר אף פאפה פשיטה, פה זה לא חיסור של אותיות, שם זה לא... כן. על פניו, אז אנחנו ניתן את זה למורדכי. פה יהיה קצת בעיה. למה? הרי אנחנו באים ואומרים, אבל לא בשתיים, שמה לא בשתיים? פשטות לא בשתיים פירושו של דבר שאני באמת אמסור את השטר לזה שנמצא למטה. הרי זה גם מה שאומרת הגמרא. אלא מה? דילמה מתרא מילי שם בין שלוש אותיות, והבל עירובה דשמה, אומר הרשב"ם, וינתן הממון למי ששמו כמו שכתוב בתחתון. אז באמת עליבא דאמת אנחנו הולכים אחר התחתון, וזה היה המסר של המשנה. אז מתי אני יכול באות אחת? אני אומר שהכוונה בתחתון כמו העליון, ולא, אז התחתון זה הקובע, כי זה הכלל של המשנה. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה פשיטא לי, ספל מלמעלה וכפל מלמטה, הכל הולך אחר התחתון. דיברנו, הכל הולך אחר התחתון. אז אם יהיה כתוב מלמעלה ספל, מלמטה כפל, אומר הרשב"ם, ספל הכוונה היא לכלי. הרשב"ם מביא את הפסוק ספל אדירים, מה שיעל כתוב, הרי השקטה את סיסרא בספל אדירים. אז זה מין כלי. כנראה בוא נדבר כרגע על עניין של פיקדון. אז מופיע בשטר שהוא הפקיד אצלו ספל. למטה בשטר מופיע שהוא הפקיד אצלו כפל. כפל זה ביטוי לבגד, דבר שיש בו כפלים. אנחנו אומרים, הולכים אחר התחתון. ואז אנחנו תולים שהפיקדון הוא בגד, לא הפיקדון הוא ספל. נכון שהרשב"ם עצמו מביא, ויש פותרים גימטריה, שהכוונה היא סכום, רק הסכום הוא לפי ספל, לפי כפל בגימטריה. אומר הזה הרשב"ם, והבלו. התוספות למטה מביא פירש רבינו תם ספל, מלשון סמך פלגי. סמך זה 60, פעילמד מלשון חצי, פלג, אז 60 חצאים, וכפל זה מלשון קוף, מנה, 100, פלגי, שוב, פעילמד, חצאים. אז כתוב בשטר, 60 חצאים שהוא חייב לו, או 100 חצאים שהוא חייב לו. 60 חצאים שהוא הפקיד אצלו, 100 חצאים שהוא הפקיד אצלו. אחרי זה הוא מביא את הרבינו חננאל, שהוא מביא או לשון אחד דומה לדברי הרשב"ם, ספל ממש כדי פירש הקונטרס, כפל כלי אחד ששמו כן, אנחנו יכולים לקרוא לזה אולי בגד, אבל או שכפל זה סוג של כלי שהיה מוכר בזמנם, ועוד לשון אחר פירש ספל שאה ופלגה. שאה, פג, זה שוב פלגה, וכפל זה קו ופלגה, דהיינו פל זה קיצור של פלל, פלגה. כך או כך, זה פשיטה לנו, ספל מלמעלה, כפל מלמטה, הכל הולך אחר התחתון, מה שלא תכנה את הכפל, זה הכוונה, כפל. מה קורה, באי רב פאפה, כפל מלמעלה וספל מלמטה מאי? והשאלה, מחיישינן לזבוב או לא? כפל מלמעלה, שפל מלמטה. האם אני יכול לבוא ולומר שפה לא למדים מן התחתון? אפילו שבכל מקום הרי אמרנו תמיד למדים מן התחתון. פה אני בא ואני תולה שהזבוב התיישב על הרגל של הקוף, וממילא נוצר פה ספל, נמחק הקו, ולכן יש פה את המילה ספל, אבל למין האמת, זה כמו בעליון, והכוונה היא לכפל. ולכן במקרה דנן אני לומד מן העליון, והכוונה באמת כפל או לא. אומרת הגמרא, תיקו, הגמרא לא פושטת את השאלה שלה. זאת אומרת, זה פשוט לנו שזבובים לעשות קווים הם לא עושים. לשבת על הסמך לעשות מזה קוף אנחנו לא חוששים. אבל אם הוא מוחק, מתיישב על הרגל ויוצר פה כאין סמך, זה אנחנו כן חוששים. ולכן אומרת הגמרא, לפי הבנת רש"י, הרשב"ם והמוציא מחברו עליו הראיה. תיקו. דקייבן דמיסבקא דינא לבית דינא איך יוציאו מיד המחזיק. ולא דמי לממון המוטל בספק דקיימלן חולקים דעת המקר המעשה אין ידוע לנו. האיך היה כגון שור שנגח את הפרה ומצאו ברה בצידה, כגון נפל הבית עליו ואלימו. הילקח פופקים להם בית דין את הדין שיחלו יקו. אבל כל מקום שעלתה הלכה בתיקו, אם בין הדיינים יודעים לפסוק את הדין, היו שותקים והמחזיק יחזיק במה שבידו. כתוב פה דבר כזה. כתוב פה שהרשב"ם רוצה לחלק בין ספק דיני לספק במעשה, במציאות. שיש לי ספק במציאות, כמו שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה. שור נגח פרה, ואנחנו מוצאים את העובר של הפרה שרוע בצד הפרה. אנחנו אבל לא יודעים מתי היה הנגיחה, אם היה נגיחה הייתה לפני שהוולד נולד, ואז ממילא בעל השור הוא המאזיק, או קודם הייתה לידה, יכול להיות שהפרה נבלה, אבל עכשיו היה לידה ורק אחרי זה השור נגח, וממילא הוא לא חייב על הוולד. שזה שאלה במייפה, אז שם אני אומר יחלויקו. ככה הוא אומר. שהיה לנו נידון נפל הבית עליו ועל אמו, גם בתילל מודים לבית שמי, כמו בנפל הבית עליו ועל אביו, עליו ומורישיו. שם דיברנו, לפי בית שמי תמיד אני עושה יחלויקו, כי יש לי פה ממון המוטל בספק. ואגב, פה פוסק לנו הרשב"ם כשיטתו של סומכוף, שממון המוטל בספק חולקים. אז כל פעם שזה במבחן המציאות אני עושה יחלויקו, אבל אצלנו אין בעיה במציאות. השאלה היא, רחמים לא יודעים איך להכריע דין. כשלא יודעים איך להכריע דין, המוציא מחברו עליו הראיה. למה? כי מי שמחזיק הוא המוחזק. ככה פשטות הביור. על אף שרבן חונון וסרמן פה בקובץ שיעורים רוצה לומר שזה לא המוציא מחברו שיש לנו בכל מקום בשעס, אלא פה הכוונה היא כל דעלים גבר. ולכאורה אם מסתכלים טוב בדברי הרשב"ם, הרשב"ם אומר הילקח בשורה השלישית מהרחבות, הילקח פופקים להם בית דין את הדין שיחלו יקו, זה שיש לנו נידון במעשה. אבל כל מקום שעלתה הלכה בתיקו, הועיל ואין הדיינים יודעים לפסוק את הדין, היו שותקין והמחזיק יחזיק במה שבידו. לכאורה מה כתוב פה? כל דעלים כבר, מי שיחזיק, נפקא מינה גדולה להלכה. אם אני אומר שזה הדין של המוציא מחברו על הראיה של כל השעס, אז אם הוא תפס, מוציא מידו. כי המוציא מחברו עליו ראיה, תביאו ראיה, וכל מה שהוא לא מוציא, מביא ראיה, אי אפשר להוציא מהמוחבק. אם זה דין של כל דעלים גבר, אז אם הוא תפס, זה בידו, זה הדין שלו, כל דעלים. עוד אומרת הגמרא, הוא דעה וכתב באישית מאה וזוזה. היה אדם שכתב בנוסח השטר, רובן חייב לשימון 600 וזוז. שלחה רב שריביה כמי דאבי אשית מהאיסטרי וזוזה, או דילמה שית מהפריטי וזוזה. 600 מה? 600 סלעים, שזה 2400 זוזים ועוד זוז אחד, או שמה הכוונה היא ל-600 פרוטות. בכל זוז ישנה 192 פרוטות, קוף צדיק ב'. זאת אומרת שהנידון הוא על איזה כמה זוזים, 4 זוזים. 3 ועוד זוז, כמה זה? 192, 600. אומרת הגמרא, אמר לי דל פריטי דלוקטווי בשטרה דאסוכי מסחן להו ומש ולהו זוזי. זה ברור שלא הכוונה בשטר לדבר על הפרוטות, כי ברגע שיש לנו סכום בפרוטות מקבצים את הסכום, מכל 192 עושים זוז אחד וכותבים בשטר זוז. זאת אומרת שכשלא כתוב לנו מה מדובר, פרוטות זה לא הנידון. אז מה האפשרויות שנשאר לנו? או סלעים או זוזים. אם זה סלעים זה ארבע זוז לסלע, ואם זה זוזים אז זה אחד. מה אמרת? שיט מהאיסטרה וזוזה. מה אתה רוצה לומר? שאולי הכוונה היא ל-600 סלעים ועוד זוז. יד בלשטר על התחתונה, וכיוון שלא מופיע לנו כמה, אז אני הולך למטבע קטן. פרוטות זה לא יכול להיות, אז זה יהיה זוזים. עכשיו יש פה נידון בראשונים אם זה סלע, אם זה זוז של מדינה או צורי, זאת אומרת, אם זה חצי זוז שלנו או הזוז הרגיל. לענייננו, אנחנו באים ואומרים דבר אחד, מכיוון שיד בעל השטר על התחתונה, לכן אני נותן לו את הסכום הקטן יותר ולא יכול לתת לו את הסכום הגדול, אבל פרוטות פשוט לנו שלא. מה? זה מה שאנחנו אומרים, 600, לא, אבל כתוב 600 וזוזה, אז אנחנו לא יודעים מה גיש 600, מה? אולי סלעים. אז מה זה אומר? זה כמו אדם מסיים 601. לא יודע. לא. אמר אביי, הנמי דבאי למחוי חתימת ידי בבית דינה, לא לכווי בסוף מגילת הדין ממשכח לאחר, וכתיב וכתיב דמאסיק ביזוז, ותנה נוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורים. אומר אביי הלכה, הלכה של עצה טובה. אומר אביי, תשמע לי לעצה טובה, אם דורשים לך מבית הדין להביא לדוגמית של חתימה, תיזהר שאת החתימה שלך תשים למעלה בראש הדף, אל תחתום באמצע דף, אל תחתום בסוף הדף. למה? כי עלול מישהו למצוא את הדף הזה, ימלא מלמעלה את הסכום, ואחרי שהוא ימלא למעלה את הסכום, אז הוא יכול לבוא ולטבע אותך בבית דין. והמשנה אומרת שאם יצא כתב ידו, לא צריך עדים על זה. כתב ידו זה סיבה לחייבת. וכפי שהרשב"א מזכיר בסוף הדיבור הארוך שלו, אומרת הגמרא בגיטין בעין א', מה זה כתב סופר ועד? חתימת סופר ועד. זאת אומרת, אם יש את חתימת ידו, זה נקרא כתב ידו. אם החתימה היא שלו, גם אם הנוסח מלמעלה זה לא שלו, כמו למשל בצ'קים, אתה יכול לחתום, מי שממלא את הסכום זה כבר לא מעניין אם זה הכתב שלך, אם זה כתב של מישהו אחר. ברגע שהחתימה שלו מופיעה, זה נחשב כתב ידו, הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו. נכון שזה לא תוקף של שטר לגבות מנכסים משועבדים, אבל הוא גובה מנכסים בני חורים. הסיפור היה כזה, הגמרא בכתובות אומרת, שם היה נידון כזה, רובן ושמעון חתמו על שטר. אנחנו יודעים שהתורה אומרת על פי שניים עדים יקום דבר. לימדה אותנו תורה שכדי לקיים דבר צריך שני עדים. אי אפשר שהשטר יתקיים על פי עד אחד, אי אפשר שהשטר יתקיים שלושת רבעי על פי עד אחד ורבע על פי עד אחר, כי התורה אמרה על פי שניים עדים. אני צריך שבכל שטר יהיו שניים עדים, 50% ו-50%. הנידון שהיה בפנינו, מה קורה באופן ששמעון מת ועכשיו אנחנו רוצים לבוא ולקיים את השטר. מצד רובן אין לנו בעיה, רובן עצמו יכול לבוא ורובן עצמו יכול להעיד לנו שזה כתב ידו, וכבר דיברנו שאם אדם מעיד על כתב ידו אז הוא נאמן, לא צריך בשביל זה עדות, והוא כתב ידי. ביחס לשמעון, שמעון לא קיים, צריך להביא שניים מן השוק שמכירים את כתב ידו. מחפשים בשוק ומתברר שיש אדם שמכיר את כתב ידו, אבל זקוקים גם לרובן. רובן הוא אחד מהשניים שמקימים את הכתב יד של שמעון. אם עכשיו אני אבוא ורובן יעיד על כתב ידו, ואחרי זה גם יבוא ויעיד לנו כעד אחד מתוך השניים על כתב ידו של שמעון, נמצא שהשטר מתקיים שלושת רבעי הפום עד אחד ורבע הפום עד אחר. אומרת הגמרא, כזה דבר אני לא יכול לקבל, הפי שניים עדים, אמרה התורה. אומרת הגמרא בכתובות, מה הפתרון? ילך ראובן ויחתום את כתב ידו, שיעשה חתימה ויזרוק את זה בבית הדין, הוא לא יעיד. בית דין יקיימו את כתב ידו של ראובן מכוח הכתב יד שבפניהם, ממילא בית דין מקיימים עכשיו את היד של ראובן, וראובן יקיים עם עד אחר את שמעון, אין לנו בעיה עם זה. זה הפתרון. אומר אביי, כשיש לך כזה מקרה שאתה צריך להביא כתב יד שלך, תיזהר, העולם מספר, אבל סיפר לי את זה אתמול מישהו, כשהעצר רדניסים קרליץ הגיע לאיזה דין תרא, הגיע לדין תורה איזה שניים שכנים. אחד מהשכנים בא עם שטר, שבשטר הזה כתוב שהוא נתן הלוואה לשכן של 10,000 שקל. אומר השכן, החתימה היא חתימה שלי, 100%. אין לי מה לומר, זה הכתב יד שלי. אבל ללוות אני לא לוויתי. 100% לי שלא לוויתי, כמו ש100% לי שזה כתב ידי. שאל אותו רב ניסים, תגיד לי, קורה מדי פעם שאתה מלווה ספר אצל השכנים? הוא אומר, כן, יש לי ספרייה מכובדת, וקורה כמובן כדרכם של שכנים. הוא אומר, תגיד לי, יכול להיות שהשכן הזה לקח ממך ספר בתקופה האחרונה? הוא אומר, אני חושב שכן, אבל אני אלך הביתה ואני אסתכל, כי רב ניסים אומר לו, תשמע, תנסה להיזכר איזה ספר הוא שאל ממך, ותביא לי את הספר. טוב. בא הביתה, חיפש, נזכר במה שהוא מדבר, הביא לרב ניסים את הספר. פותח רב ניסים את הספר, ובעמוד הראשון, איפה שהוא חתם את השם שלו, היה חתיכה של דף חסר. החתיכה הזאת, זה היה חתיכה של השטר, ששם היה כתוב שהוא חייב 10,000 שקל. וזה מה שאומרת הגמרא שלנו, שאם אדם צריך לכתוב חתימה, אתה רוצה לכתוב בספר, תכתוב למעלה בקצה. כל מקום שכתב ידו של אדם נמצא מתחת למשהו, שידע שזה עלול להיות מצב, ועל זה כתוב לנו משנה, הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, גובה מנכסים בני חורים, אתה עלול להגיע למצב. כי אגב, יש נידון גדול בהלכה, ומייס איזה מחלוקת ראשונים, אבל גם המחבר עצמו בסימן מבית סעיף A, המחבר שם דן האם ביתומים ובלקוחות, שם אנחנו באים ואומרים, באים לפני הדיין, הדיין מרגיש שמשהו פה לא אמיתי. מרגיש. האם מחובתו של הדיין לעצור את העניינים ולומר, תשמע, זה נראה לי לא אמיתי, אני רוצה ברור מקיף. הדיין אומר, עכשיו אני רוצה לקוף עכשיו את זה שבא בפנינו. האם זה דין שנאמר רק ביתומים, בלקוחות, שאז יש לנו מושג של תאמינן, שבית דין נציג שלהם כי הם לא יודעים לטעון, או זה דין בכל אדם. כמו כן יש נידון בראשונים, מה קורה עם הליבה דאמת, באים לפני הדיין והדיין מרגיש שיש פה שקר, פעמים מתמזל מזלו כפי שעוד רגע נראה כמה סיפורים בגמרא, והדיין מצליח להוכיח שהיה פה שקר, פעמים הדיין לא מצליח להוכיח את השקר אבל כולם יודעים שיש פה שקר. האם הדיין יכול לבוא ולומר, אני מרגיש שזה לא אמת, לא נותן להזיז את העניין, שבע על טייפה, או שעד כמה שבן אדם מחזיק שטר ואף אחד לא מצליח להוכיח שזה שקר, אז אפילו שברור לנו שזה שקרן ואתה רואה על הפרצוף שלו את השקר, אבל אין מה לעשות, הוא מחזיק בשטר. מספר את הגמרא, הוא בזווין הדעת הלקמי דאבאי, היה יהודי אחד מוחס שהוא היה ממונה מטעם המלכות לגבות את המיסים, את המיסים שכמו כביש 6 היה כבישי אגרה בגשרים, מי שרוצה לחצות דרך הגשר צריך לשלם כך וכך מס. בא אותו אדם לפני אביי, אמר לי, נכזה לי מר חתימת ידי, דחיית הוא רבנן, מחבו לי, ואז מעברן עליו בלא מכסה. יהודי מיוחד. אומר לאביי, אני רוצה לעשות משהו למען תלמידי החכמים שבעיר, תלמידי הישיבה. לכן, כבוד הרב ייתן לי חתימה שלו, ואני אחזיק אצלי את החתימה, וכל מי שיבוא לפניי, כשיש לו חתימה של כבוד הרב, הוא עובר אצלנו בגשר בלי לשלם מיסים. יהודי מיוחד. אך ולי בריש מגילתא, הלך אביי, וכפי שאביי אומר, לחתום צריך לחתום בראש הדף, הלך ונתן לו חתימה, בא לחתום בראש הדף למעלה. הווה קנאי בי, עומד המוחס שלנו ומשך את הדף כדי שהחתימה תרד לאמצע הדף ולא יהיה למעלה בראש הדף. אמר לו, אומר לו אביי, כבר קדמוך רבנן, את המעשים הרעים שלך כבר חז"ל לימדו אותנו, ולכן אנחנו מבינים היטב שאתה בא לזייף, המטרה שלך זה לקחת חתימה שלי, לא כדי שבני הישיבה יוכלו לעבור בקשרים, אלא כדי שתוכל מחר להוציא שטר עם כתב ידו של אביי. נו, כתב ידו של אביי, מה צריך יותר מזה? אמר אביי, מקלט ועד 10 לא לכתוב בסוף שיטה. למה? מהספרה 3 ועד הספרה 10 לא לכתוב בסוף השורה. למה? דימה מזהה וכתב, אנחנו חוששים מדבר כזה. הוא כותב לו, מוישה לבא מחיים 3 קלטה, אם זה נמצא בסוף השורה, בדרך כלל בסוף השירה נשאר לנו רווח בצדדים. ההוא מתלת יעשה תלתין, מארבע יעשה 40 וכולי, או בשפה שלנו משלוש יעשה לו 30, מארבע 40, מחמש 50, משש 60. אז בשתיים אין לנו חשש שאי אפשר לעשות את זה ל-20. ב-11 צריך לכתוב 1 ו, תשובה אליו, לכתוב את הו, יהיה לו כבר צפוף, אנחנו לא חוששים. אבל בסוף שורה בספרות האלה תיזהר, עלול לבוא ולרמות. אומרת הגמרא, זימנין אי אפשר דלו מתרמילי, ויתרמילי, ואם קרה ובכל זאת יצא לו הספרה בסוף שורה, נהדרי לדיבורי טרין תלת הזימני, שיחזור על הדברים בשטר פעמיים ושלוש, דהיינו, שיחזור עוד פעם על הסכום. למה? אי אפשר דלו מתרמילי באמצע שיטה, כי בסופו של דבר ייפול הסכום באמצע שורה, ואם זה ייפול באמצע שורה ויהיה כתוב תלתה ומיד סמוך לזה מילה, אי אפשר יהיה להכניס בפנים עוד אותיות, ואז אי אפשר יהיה לבוא ולזייף. אז גם שיש לו בסוף שורה, יהיה לו על מה לסמוך. מספר את הגמרא, הוא דעה וכתיב בי טילטה בפרדיסה, אדם אחר לחברו שליש בפרדס, אזל הלך הלוקח, מחק לי לגגי דבט וקרי ושוויה ופרדסה, הלך הלוקח, כתוב לו טליטה בפרדסה, לקח את הבט, מחק לה את החלק העליון, השאיר לזה צ'ופצ'י קטן של הוו, מחק לו את הרגל התחתונה שלו, וקיבל ופרדסה, דהיינו, הוא קנה ממנו גינה, טילטה, ופרדס. עתה לקמיד הבית, יש לו שטר, בשטר כתוב שהוא קנה פרדס, אומר המוכר, אני מכרתי לו שליש. אמר לי, מה הייתה מהרוויח לאלמה להייבב? תהייני, מה קרה פה? שכבתוך השטר שלך, הוו נמצא מרוחק מהפרדסה, כל האותיות אצלך צפוף, ופה יש מרווח של אותיות, קפתי ואוידי, הוא קפה אותו, עד שהוא הודע שבאמת הוא רימה, הוא מחק. עוד מספר את הגמרא, הודעה וכתיב בי מנת ראובן ושמעון אחי. בן אדם בא וקנה משני אחים את הירושה שלהם, הם היו כמה וכמה אחים, וכתוב בשטר שהוא קנה מרובן ושמעון את חלקם, מנת החלק של רובן ושמעון האחים. הבי לאחד שמו אחי, היה להם אח שקראו אותו אחי, אזל כתב ביבה ושוויה ואחי, הלך הבן אדם הוסיף רק וב, אז היה כתוב שהלקח הזה קנה את החלק של רובן ושמעון ואחי. אתה לקמי דאבאי, אמר למה הייתה מדחיק לאלמה להי ופקו להי? אומר לו הבאי, תגידי מה קרה פה פתאום נהיה צפוף? כל הזמן יש מרווח מסוים, פתאום ליד האחר נהיה פה צפיפות, נכנס פה איזה וב. קפתי ואוידי, שוב הוא קפה אותו והוא הודע לו על הדברים. קפה אותו, פשטו זה בכוח. הרגש, הרגש של הבאי. אני אגיד לך משהו, יש פה נידון, הנוקה יוסף מזכיר כבר את הנידון הזה, והנוקה יוסף אומר שלכאורה משמע שרק בגלל שהוא כפה אותו והוא הודע, אבל אם הוא לא היה מודה, אז באמת היינו צריכים לסמוך על השטר. פה השאלה, עוד פעם, מה שהזכרנו קודם, האם הבאיה בא מיוזמתו, הבאיה מרגיש פה משהו מוזר בשטר והבאיה מעורר, או שהמוכר טען שמשהו פה לא מסתדר? זאת זה לא בכך שהמוכר היה פה בפנינו. שאלה מכוח מה באמת הבאי עשה את זה. וזה בדיוק הנידון שם בהלכה. אומרת הגמרא, הוא שטר הדעה וחתים עלי רבא ורב אחא בר עדא. היה שטר שהיה חתומים עליו רבא עם רב אחא בר עדא. אתה לקמי דרבא, אמר לי דין חתימת יד הדידי. אומר לו רבא, תשמע, אין לי מילים, זה כתב ידי 100%. מיוקמי דרב אחא בר עדא לא חתים לי מעולם, אבל אני יש לי מנהג, אני מעולם לא חתמתי לפני רב אחא בר עדא, ואם אני מופיע לפניו אז זה זיוף. קפתי ואוידי, קפה אותו והוא הודע שבאמת הוא זייף. אמר לי, אומר לו רב, תשמע, בישתם עדידי זייפת, אני מבין, אני אדם בריא, יש לך את הכישרון, זייפת, אלא דרב אחא בר עדא דרתית ידי איך יעבדת. תגידי, אבל רב אחא בר עדא הבן אדם רועד, איך הצלחת לעשות חתימה כזאת? אמר אנכי ידוי המצרה, והתשובה שלו הייתה, הלכתי לגשר ובגשר היה מתוח הרי חבל מצד לצד, שבזה היו נאחזים כשעוברים על החבל, ובזמן שעוברים בחבל החבל רועד. בזמן הזה אני זייפתי את החתימה עם הרטט שהיה שם במקום, וקיבלתי את התוצאות הנכונות. ואמרי לה כמה זרנוקה וכתב, כשמורידים את הדלי לבאר להוציא מים, עמד על המקום הזה של הדלי, ושם יש רטט, ממילא שם הוא זייף, והוא קיבל את התוצאה של הרעידה של היד. אומרת המשנה, כותבים גט לאיש אף על פי שאין אשתו עמו. למעשה המסר של המשנה שלנו זה שתמיד שטר נעשה מדעת המתחייב. זה כלל, זה כלל. כשבאים לעשות שטר צריך את דעתו של מי שנעשה פה חייב כתוצאה מן השטר. ואז היה צריך להיות לכאורה שכשמדברים על גט אישה, מי המתחייב? האישה היא זאת שמתחייבת. קודם היא הייתה אשת איש, תב למי תבטן דומי, לי תב ארמלה בביתה. הגמרא בגיטין אומרת כמה פעמים, זכין לאדם שלא בפניו, ולגבי עבדים, ואין חווים אלא בפניו, זה אישה. אישה זה חוב לאישה, אפילו דנה הגמרא שמה, הרי שהיה עבדו של קצין, עבד שהיה אצל משה לעיר, כמו מלך, או הייתה אשתו של מוכה שכין. ובכל זאת אנחנו אומרים שזה חוב לאישה וזה זכות לעבד. למעשה היה צריך להיות שכדי לכתוב גט אישה נצטרך שהאישה תבוא ותדרוש לכתוב גט, ולא, אי אפשר לעשות מדעת שלא מדעת המתחייב. אבל מכיוון שבגט יש לנו דין ייחודי, שבגט אם לא צריך את הדעה של האישה אלא נותנים לה בעל כורחה, לכן אין צורך בדעת המתחייב. אומרת המשנה, כותבים גט לאיש אף על פי שאין אשתו עמו, וזה אומר הרשב"ן, והוא יגרש בו את אשתו כשירצה אף על פי שאין אשתו עמו בשעה שנותנים לו הגט. למה? דעה לא בעינן דעתה, שהרי מתגרש את בעל כורחה. אז לכן פה לא צריך דעת המתחייב. אמנם תוספות במקום מזכיר את הגמרא, שהגמרא חוששת, למה שלא לומר שהוא כתב את זה בניסן והוא לא נתן לה עד תשרי? אחרי זה האישה הזאת כשמקבלת את הגט כתוב בשטר ראש חודש ניסן, היא הולכת ללקוחות שלקחו ממנו פירות של הנכסי מלוג שלה והיא תורפת שלא קדים. היא למעשה התגרשה רק בראש חודש תשרי, וכאילו גרושה מראש חודש ניסן. למה אתה לא חושש כזה? אז תירוץ אחד תוספות אומר, אקדומי פורנותא לא מקדים איש לנפשי. לבוא ולחשוש שהבן אדם יחזיק שטר מניסן עד תשרי את הגט בכיס, בן אדם לא עושה דבר כזה. אדם נורמלי לא מתנהג ככה. שם אנחנו גם אומרים, תוספות אומנם מסיים, ואם זה גט שבא מחוץ לארץ, הגט שבא מחוץ לארץ, תמיד התאריך שהעדים חתמו זה תאריך מוקדם. שם הקל היטלי, כולם יודעים שזה בא מחוץ לארץ, ולכן אנחנו עושים לפי הזמן שהוא מגיע, ולא הזמן שנכתב בשטר. או פשטות הוא כפי שאומרת הגמרא בגיטין, שאנחנו סבורים שמאותו הרגע שאדם נותן עיניו לגרש את האישה, הוא כבר לא זכאי לקבל את הנכסי מלוג שלה. אז אם הוא כתב שהוא רוצה לגרש אותה בניסן, זה הרגע שאליבא דאמת הוא כבר לא אוכל פירות, וכיוון שהוא לא אוכל פירות, אז האישה יכולה לבוא ולקחת את שלה על פי דין. אין פה שקר, אין פה קנוניה, לכן אנחנו לא חוששים. והשובר לאישה אף על פי שאין בעלה עם האישה הזאת, מה? זו עוד סוגיה, זו עוד סוגיה, נכון. אתה בא ואומר, הרי מאיפה הם צריכים לדעת? אז אנשים שלוקחים נכסי מלוג, יכול להיות שצריכים לברר. זה עוד סוגיה, הגמרא שם בגיטין. זה כבר לא תרדה שלנו. אנחנו אומרים שהיא כבר לוקחת כדין. חשש שלנו שהיא לוקחת שלא כדין. אם לוקחת כדין, זה כבר לא בעיה שלנו. אותה אישה נותנת לבעל שובר, קבלה, שבקבלה מופיע שהיא שילמה, היא פרעה, פרעה לה את הכתובה, והיא קיבלה את כתובתה. השובר זה אינטרס של הבעל. מי המתחייב? האישה. היא המפסידה את הכתובה מכוח השובר. לכן כותבים את השובר לאישה אף על פי שאין בעלה אימה. כמובן היא צריכה להיזהר שלא תקבל, תיתן את זה לבעל לפני שהיא תקבל את הכסף. ובלבד שיהם מכירן, זה אנחנו בעזרת השם נלמד בגמרא מה זה יהם מכירן, והבעל נותן שכר, מי מממן את הגט ומי הוא המממן של השובר. אז ביחס לשובר זה דין פשוט, הרי הוא הנהנה. תמיד מי משלם? מי שנהנה. הבעל נהנה בקבלת השובר, שלא יוכלו לתבוע אותו בשנית. לגבי גט זה לא פשוט מי הוא הנהנה, אבל שם יש לנו גזירת הכתוב, וכתב לספר כריתות ונתן בידה. אז התורה אומרת מי כותב? הבעל כותב. לכן הבעל נותן שכר. עוד אומרת המשנה קופזמך זין עמוד בית, כותבים שטר ללוי ואבל פי שאין מל ואימו שוב. כיוון שאנחנו תמיד צריכים את דעת המתחייב, אז המל והוא הוא הזכות והלוי והוא המתחייב. כותבים שטר ללווה אף על פי שאין מל ואימו, כי הוא בעל הדבר. וזה בעיה שלו, כי אם זה עכשיו יבוא לידו של המלווה והוא לא קיבל את ההלוואה, זה בעיה שלו, אז אנחנו יכולים לכתוב לו שטר. ושוב תוספות מזכיר שם למעלה, כותבים שטר ללוי ובהנה מפריך הטעם, וניחו שם הכתב ללוות בניסן ולא לבא תשרי ועתי למטרף לקוחות שלא קדים, כי הרי אם הוא כותב ניסן ובפועל לווה בתשרי וההלוואה רשומה מניסן, אז אם הוא מחר קרקעות בניסן לתשרי, הוא עכשיו יכול לחזור ולגבות אם הלוי ולא יכול לשלם. יש כאן שקר, והגמרא מתרצת, מדובר בשטרי אקנייטה, דהיינו כתוב בשטר שמהיום שהוא כותב את השטר הוא כבר מכנה לו את הזכות לבוא ולגבות מנכסים משועבדים. מעכשיו אני משעבד לך את הנכסים, אני יכול לשעבד את הנכסים שלי מתי שאני רוצה, ויש הרי שטר, יש לזה קול, ממילא אין לנו חשש בדבר. או עדיו בחתומה זכו לו, עצם החתימה של העדים זה מזכה את זה באמת למלווה, שאפילו שעדיין לא ניתנה הלוואה, ברגע שיהיה את ההלוואה, מעכשיו החתימה כבר מזכה אותו בשיעבוד הנכסים. ואין כותבים למלווה עד שיהיה לו ואימו, לכאורה הדין הזה הוא פשיטה, כבר דנו בזה הראשונים, ואין כותבים למלווה עד שיהיה לו ואימו, אמרנו, כותבים שטר ללווה, אף על פי שאין מלווה, כי צריך דעת המתחייב, ואין כותבים למלווה, כי המלווה זה לא מתחייב, אז לא עושים מדעת. אז פשטות מבואר בראשונים, שאפילו באופן כזה, שבא המלווה אצל הסופר, אומר לו, תקשיב טוב, אתה כותב לי את השטר. פשטות, יש פירוץ אחד פשוט. הוא רוצה לכתוב את השטר עדיין בלי חתימה. וגם בזה אנחנו באים ואומרים שהוא לא רשאי לבוא ולכתוב אפילו שהוא לא חותם. אבל פשטות מה שראיתי מביאים, כך הובא גם בהלכה, שאם בא עכשיו המלווה ואומר לסופר, תשמע, תכתוב שטר, תחתים על עבדים ותשאיר את זה אצל העדים. וכיוון שיש פה תאריך, יש זמן, אם היום לא מתבצעת הלוואה, תקראו את זה. אם תתבצע הלוואה, תיתנו לי את השטר. אבל אז אני אדם ממהר, וכשיקרא הדברים אני עסוק. אין כותבים למלווה עד שיהיה לו ואימו, כי צריך דעת המתחייב, וכיוון שהוא לא המתחייב, אז אפילו אם הוא רוצה להשאיר את זה ביד העדים, גם זה הוא לא רשאי. כמו כן אומרת המשנה, והלוי ונותן שכר, מי משלם על השטר? מי שנהנה, מי הנהנה מהלוואה? הלוי ו. אז הוא משלם את השכר. כותבים שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו. המתחייב, מי המפסיד תמיד זה המוכר. דיברנו כבר כמה פעמים, אפילו שגם המוכר מקבל מעות ונהנה, אבל אדם תמיד היה מעדיף לא למכור. באופן נורמל אדם היה שמח לא למכור. ודאי שהוא מוכר, גם כשנראה לו שהוא עשה עסקה טובה, כי הוא רוצה לקנות משהו אחר, שנראה לו עוד יותר טוב. אבל אם הוא יכל לקיים שניהם, נפלא. לכן המוכר תמיד נחשב לנו המתחייב, כותבים שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו, ושוב, הם כותבים ללוקח עד שיהיה מוכר עמו, אין כותבים ללוקח על אותו בסיס שדיברנו קודם. גם אם הלוקח בא ואומר תכתבו שטר ותחתימו עדים ותשאירו את זה ביד העדים, אין כותבים ללוקח. והלוקח נותן שכר, מי משלם את השטר? את השטר משלם הלוקח, שוב על אותו בסיס, מכיוון שהוא הנהנה, אף הוא זה שמשלם את השטר. לא, באופן נורמל ההוצאות נופלות עליו. גם אם המוכר כותב, הוא זה שצריך לממן את ההוצאות, כמו שאנחנו נוהגים בדרך כלל, הלוקח הוא המשלם. ממשיכה הגמרא ואומרת, כמו כן אומרת המשנה, אין כותבים שטרי אירוסין ונישואין אלא מדעת שניהם. אין כותבים. אומר הזה הרשב"ם, פשטות שאנחנו מדברים שטר אירופין ושטר תנאים, זה נקרא שטר אירופין. כי הרשב"ם אומר, מפרש בפרק אילו מגלחים במועד קטן, שטרי פסיקתא. מה זה? כמה אתה נותן לבנך, כמה אתה נותן לביתך. זה בעצם עסק שנעשה בין אבי החתן לאבי הקלה. זה אמרנו התנאים. אז אותו שטרי אירוסין ונישואין, פשטות הכוונה היא, כמו שהרשב"א מביא לכתובה, אין כותבים את זה אלא מדעת שניהם, אבי החתן ואבי הקלה. מי מממן את זה? והחתן נותן שכר, למה? מבואר באבן העזר, כי מי המרוויח מזה? והחתן, אם זה הכתובר, יש לו לידוניה. היא מכניסה לו נכסים, נכסי מלוז, נכסי צום ברזל, מעשי ידיה, כל הדברים האלה, והרווח שלו. או בגלל שיש לנו דין הרי שאומר שאפור לחיות עם אישה בלי כתובה, אז מי הנהנה? זה הבעל. לכן החתן הוא זה שצריך לממן את השכר, כי הוא הנהנה. למה זה לא הכתובה? אירופין ונישואים. באירופין בת נועם הוא נכנס לו לדוניה. הרי כל מה שהיא מביאה מבית אביה הוא מחזיק את הפירות. שחר מביא פה הרשב"א. ונישואים אומר הרשב"א, כתובה. חייבים לא חייבים שום דבר. יכולים לעשות תנאים בעל פה. מי שיש לו ניסיון, אז הוא חותם. ממשיכה המשנה ואומרת, אלא מדעת שניהם, והחתן נותן שכר. הם כותבים שטר עריסות למחצה, לשליש ולרביע, שהוא מקבל על עצמו לטפל בשדה. וקבלנות, חוזה, אדם חוכר את השדה. ההבדל הוא שבעריסות הוא נותן לו שליש מהתבועה, חצי מהתבועה. בחכירה זה לא משנה מה יצא, הוא נותן לו סכום קצוב. שוב, אלא מדעת שניהם, והמקבל נותן שכר, כיוון שהחוכר, העריף, יש לו עכשיו שדה לעבוד, יש לו עבודה, הוא הנהנה, לכן הוא משלם את השטר. אין כותבים שטרי בירורים. הגמרא תבהר ששטרי בירורים, הכוונה היא לשטר זבלוי. זה בורר לו אחד, זה בורר לו אחד. שוב, אז גם את זה, אין כותבים שטרי בירורים, וכל מעשה בידין, מעשה בידין זה אם אחד הלוי ולא יכול לשלם. באים לבית הדין והמל ודורשת שלו, אבל הלוי ולא יכול לשלם לו. הדין הוא שאנחנו באים ובית הדין כותבים לו שטר שהוא רשאי לרדת לתוך הנכסים של הלוי ו. ואת השטר הזה שהוא יכול לרדת לתוך הנכסים של הלוי ו, אין כותבים שטרי בירורים וכל מעשה בידין, אלא מידת שניהם מודיעים ללוי ו שהולכים לפרוע לפני שיורדים לנכסיו. ושניהם נותנים שכר, השאלה אם זה מדובר על שטר בירורים, שזה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, אז שניהם נותנים את השכר, או שמדובר שמה על השטרי כתובה, שניהם נותנים, יש כזה לשון אחד. בכל אופן, רב שמעון בן גמליאל אומר, לפי הגרסה שיש בפנינו, שניהם כותבים לזה לעצמו וזה לעצמו, אז השאלה אם הכוונה היא בבירורים, לזה לעצמו וזה לעצמו, כי כל אחד צריך שטר, או שמדובר לגבי התנאים של החתן והכלה, אז זה צד החתן וצד הכלה. וכיוון שכל אחד צריך לדאוג לעצמו, אז כל אחד מממן לעצמו, לא אחד מממן לשניהם.